בשל A46, יש לה וייטנאמים, וייטמין, יש כבר איזשהו צבא לא סדיר שהולך וגדל.
מאיפה מקבלים נשק? מאיפה מקבלים ציוד?
נשק זה מה שאנחנו מוצאים. הרבה פעמים אנחנו נראה נשק פרימיטיבי, חץ וקשת. בסי, לצרפתים יהיו 400 אלף חיילים. כשם השוואה, בסי, לאמריקאים יהיו 600 אלף חיילים, והם ילחמו רק בדרום וייטנאם, והם גם לא יצליחו להשיג ניצחון ברור. 90% מהצבא הצרפתי עסוק במה שאנחנו קוראים היום בטש. שמירה על הדרכים המרכזיות, על מרכזי הערים, על אזורי גידול האורז המרכזיים בצפון ובדרום. הצרפתים נסוגים מהמאחזים שלהם, הווייטנאם יותר ויותר, מקיפים אותם עד מאי 1945. יש פה שוב אירוע, אם אנחנו מדברים על האמריקאים, שהצרפתים מבינים שהולכת להיות פה טרגדיה וביזיון צבאי. האמריקאים יגידו, טוב, הצרפתים שוב מפסידים. הצרפתים פונים לאמריקאים בבקשה להתערבות ישירה. אנחנו גם מדברים על ימיו של אייזנהאואר בבית הלבן, ואייזנהאואר הוא הנשיא הראשון שצריך להחליט האם אני שולח חיילים אמריקאים, boots on the ground, לסייע לצרפתים. הצרפתים יש להם רעיון מאוד מאוד מעניין. אתם האמריקאים תזרקו כמה פצצות אטום גרעיניות קטנות מסביב לדיאן-ביאן פו.
שלום, היום בפודקאסט על המלחמה, הפודקאסט של המכללה לפיקוד טקטי. סגן אלוף במילואים גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה, מראיין לדוקטור טל טובי, מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן על מלחמות וייטנאם. בפרק זה הם עסקו בהפסד הצורף של הצרפתים בווייטנאם, ובסיבות שהובילו את האמריקאים להיכנס לבוץ ולג'ונגלים הווייטנאמים. האזנה נעימה.
שלום טל.
שוב ערב טוב.
בפרק הקודם עסקנו ברקע למלחמת וייטנאם והתמקדנו מאמצע המאה ה-19 ועד סוף מלחמת העולם השנייה, 1945. הייתי רוצה לשאול אותך על העשור שבין 1945 לבין 1955. מה קרה ואיך הגיעו האמריקאים לווייטנאם?
אנחנו עצרנו באמת בסוף מלחמת העולם השנייה. המלחמה הזאת מסתיימת במזרח אסיה, בניצחון מוחץ אמריקאי, פצצות האטום על יפן, היפנים נכנעים בסוף אוגוסט 45, חותמים על הסכם הכניעה בשני לספטמבר 45, ובאותו יום הו צ'י מין מכריז עצמאות.
איפה זה את זה?
הוא עושה את זה בהנוי, באחת הבירות העתיקות של וייטנאם, היו להם כמה בירות במהלך השנים, ובאמת שוב, הו צ'י מין מנצל פה חלון הזדמנויות. באמצע 1945, היפנים מסלקים את הצרפתים מווייטנאם, למעשה מכניסים את הממשל הצרפתי לכלא, מנהלים את וייטנאם לבד, מפסידים, ויש איזשהו רגע היסטורי שווייטנאם לא נשלטת על איזשהו גורם חיצוני. לוואקום הזה נכנס מהר מאוד, הו צ'י מין, ומכריז את העצמאות. העצמאות הזאת לא מוכרת על ידי ארצות הברית, היא עדיין לא מוכרת גם על ידי רוסיה, סין במלחמת אזרחים, והצרפתים בסיוע בריטי מתחילים לחזור לאט לאט לווייטנאם. האמריקאים עסוקים בלשקם את אירופה, מה שמעניין אותם זה שיקום הכלכלה של אירופה כמה שיותר מהר, כדי שלא יהיה משבר כלכלי נוסף בארצות הברית. הם מחליטים באמת, כמו שאמרתי במפגש הראשון, לא להחליט לגבי וייטנאם. וייטנאם לא משרתת שום אינטרס אמריקאי, אין בה איזשהו חומר גלם מיוחד שאמריקאים צריכים, אין שם, היא לא חשובה לשיקום אירופה, היא לא יושבת על איזשהו צומת גיאו-אסטרטגי, שאם אני שולט בו, אני שולט על איזשהם חלקים בעולם, או תעלת סואץ, או תעלת פנמה, וייטנאם לא חשובה. איפה זה וייטנאם גם? הרבה פעמים אמריקאים ישאלו, עמוק לתוך שנות ה-60, שהם כבר יהיו עמוק בבוץ שם, תשאל אותם איפה וייטנאם, הם לא בדיוק ידעו לסמן מהר על המפה. ולכן הצרפתים למעשה מחליטים לחזור לאימפריה שלהם.
הצרפתים באמת חושבים שהם יוכלו לחזור ולשקם את האימפריה שלהם?
אין להם ברירה. שוב, צרפת הושפלה במלחמת העולם השנייה. תוך חודשיים הם נכנעו. ולא משנה מה האמריקאים חושבים לצרפתים, וכמות הבדיחות שיש על הצבא הצרפתי מאוד מאוד גדולה. הגרמנים לא מזלזלים בצרפתים, בונים תוכנית מאוד יצירתית, ובאמת מנצחים אותם. בוא נוסיף לזה את שיתוף הפעולה עם גרמניה הנאצית. בשנות המלחמה, צרפת חייבת לחזור להיות אימפריה כמו שהיא הייתה במאה ה-19. אגב, בריטניה, שהיא מדינה מנצחת, מדינה היחידה באירופה שלא נכבשה על ידי הגרמנים, לא שיתפה פעולה, לא הייתה ניטרלית, אלא כמעט מהרגע הראשון נלחמת נגד הגרמנים, לא צריכה את השיקום השם שלה, ואנחנו באמת רואים את הבריטים נוקטים דרך אחרת, פינוי הדרגתי מהאימפריה.
הודו.
הודו, ואחר כך העברת שאלת ארץ ישראל לאום במהלך 1947, אוגוסט 47, העצמאות להודו. הצרפתים לא יכולים לוותר על האימפריה, אימפריה זה השם שלנו בעולם.
ויב לפרנס.
כן, ויב לפרנס, והתרבות הגדולה, שאנחנו חייבים להמשיך להראות, שאנחנו גוף מדינתי משפיע מאוד במערכת הבינלאומית. העולם לא מוכן לחזרתו של האימפריאליזם בכלל, האימפריאליזם הצרפתי בפרט, ופורצות שורה ארוכה של מלחמות ברחבי העולם. באמת אחת מהם תהיה המלחמה בין הצרפתים לווייטנאמים, מלחמת הודו-סין או מלחמת וייטנאם הראשונה, יש לה כמה שמות. אני אוהב להשתמש במושג מלחמת הודו-סין, כיוון שהמלחמה הזאת היא לא רק בווייטנאם, היא גם קצת בלאוס, קצת בקמבודיה, ובסופה המלחמה הזאת היא משפיעה גם על מה שיהיה לאוס וקמבודיה. לכן הודו-סין היא דעתי שם שהוא יותר מתאים.
את המלחמה כנגד הצרפתים מוביל הו צ'י מין, אבל הוא לא עושה את זה לבד.
הוא לא עושה את זה לבד, הוא עושה את זה עם מורה להיסטוריה שלומד את נפוליון, אדם שם זאפ.
כינויו היה נפוליון האדום.
נפוליון, הוא גם קצת מזכיר אותו לפעמים. הוא לומד היסטוריה, היסטוריה נפוליונית, הוא חושב שהוא נפוליון. והוא איש המעשה הצבאי אצל הו צ'י מין. ושני האישים האלה ביחד, האיש המדיני והאיש הצבאי, למעשה מארגנים את האוכלוסייה הכפרית בווייטנאם כבר מ-1941. זאת אומרת, כשהצרפתים והווייטנאם התנגשו בשלהי 46, יש לווייטנאמים, הווייטמין, יש כבר איזשהו צבא לא סדיר שהולך וגדל.
מאיפה מקבלים נשק? מאיפה מקבלים ציוד?
נשק זה מה שאנחנו מוצאים. הרבה פעמים אנחנו נראה נשק פרימיטיבי, חץ וקשת, חניתות.
עד כדי כך?
זה דברים שעבדו מול הצרפתים, מול היפנים, מול הסינים. אנחנו צדים, הורגים חיילים צרפתיים, כמו שאנחנו צדים בג'ונגל, מלכודות. צריך לזכור שווייטנאם מלאה בנשק יפני, ולכן יש קצת נשק, אמנם זה החיילים הווייטנאמים, הם לא הצבא הצרפתי, אבל הם לאט לאט יבנו את עצמם כצבא מודרני.
וכל זה תחת הדרכתו של זאפ?
כל זה תחת הדרכתו של זאפ, שלאט לאט מאמץ שוב את תפיסת המלחמה המהפכנית של מאו, לאט לאט בונה כוח צבאי, ההבנה היא שגרילה לא יכולה לנצח צבא סדיר. זו התפיסה של מאו, שהוא כותב אותה כבר ב-1937. הגרילה, המטרה שלה זה לקנות זמן. זמן בהיבט הצבאי, לבנות צבא סדיר. ולכן גרילה לא יכולה לנצח צבא סדיר בקרב סדיר, אלא רק צבא סדיר יכול לעשות את זה, והוא צריך את הזמן הזה. הזמן הזה תלוי גם אם אנחנו נשיג תמיכה חיצונית, והאם אנחנו נשיג עוד נשק ונגייס כמובן עוד כפריים לטובת המאמץ הצבאי שלנו.
הייתי רוצה לקפוץ איתך בזמן למערכה די מכריעה בהיסטוריה של האזור, או קרב די מכריע, שיש לו השפעות, למרות שהוא קרב טקטי, יש לו השפעות אסטרטגיות יוצאות דופן, וזה הקרב בדיין ביין פו, צפון מערב וייטנאם, בסמוך לגבול עם לאוס.
עם לאוס. זה למעשה אקורד הסיום של המלחמה הצרפתית. המלחמה מתחילה בשלהי 46, הצרפתים לא מצליחים לנצח, הם גם לא מפסידים. לאט לאט יורדת התמיכה הציבורית במלחמה, הצרפתים, יש להם בעיות במזרח התיכון, מתחילות בעיות באלג'יריה. אלג'יריה זה דרום צרפת, זה מחוז צרפתי, הים התיכון מפריד בין צרפת לבין אלג'יריה. המלחמה היא לא פופולרית, היא זוכה גם לביקורת בינלאומית.
המלחמה בווייטנאם.
המלחמה בווייטנאם, ולכן צריך איזשהו מהלך מכריע שיסיים את המלחמה הזאת, כמובן בניצחון צרפתי, והפיקוד הצרפתי מחליט על כפר קטן שאף אחד לא שמע עליו לפני כן, וכולם ישמעו עליו אחרי כן, זה אותו קרב בדיין בינפו. המקום הזה לא נבחר סתם, דיין בינפו יושבת על ציר, שעליו עוברת הספקה מסין דרך לאוס לווייטנאם. הסינים לא רוצים להצבן את הצרפתים, ולכן הם לא מעבירים נשק ישירות בגבול בין סין לווייטנאם, הם עושים איזשהו מעקף, יש שם דרך ממנה מגיעה הספקה הסינית לצפון וייטנאם. צריך לזכור שרוב המלחמה היא בצפון וייטנאם. צרפתים יש בעיות מאוד מאוד קשות, הם לא מכירים את השטח, הם כל אותה פקידות צרפתית שהכירה את וייטנאם, והכירה את השפה ואת התרבות ואת מוקדי הכוח, הם כולם נתפסו כמשתפי פעולה עם היפנים ועם הגרמנים, ולכן הם פותרו, הגיעו אנשים שלא מכירים את האזור, את המדינה, את הנכבדים של האזור הזה. צריך לזכור גם שהצרפתים צריכים לעשות סדר גם בלאוס, גם בקמבודיה וגם בכל וייטנאם. בשיא, לצרפתים יהיו 400 אלף חיילים. כשמשוואה, בשיא, לאמריקאים יהיו 600 אלף חיילים, והם ילחמו רק בדרום וייטנאם, והם גם לא יצליחו להשיג ניצחון ברור. 90% מהצבא הצרפתי עסוק במה שאנחנו קוראים היום בטש. שמירה על הדרכים המרכזיות, על מרכזי הערים, על אזורי גידול האורז המרכזיים בצפון ובדרום. ולכן צריך איזשהו מהלך חריף, דרמטי, שיסיים את המלחמה, ומחליטים על דיין בינפו.
קרב מפנה שינצח את הווייטמין.
מבחינת הצרפתים, כן, קרב לא קרב מפנה, קרב מכריע. הקרב האחרון בסגנון הנפוליוני, קרב אחד שמסיים מלחמה, והצרפתים מצניחים דיגיון הזרים, צנחנים, קצת חיילים דרום וייטנאמים, סביב דיין בינפו מקימים מספר מוצבים, כל מוצב מקבל שם של אישה שהיא פילגש של מפקד המוצב המרכזי בדיין בינפו.
היו לו כמה?
היו לו כמה, כן, שישה או שבעה מוצבים, ביאטריס, ז'אן מרי, שמות צרפתיים ממקומות אחרים, ומחכים שהווייטנאמים ירימו את הכפפה ויתקיפו אותנו, וברגע שהם תתקיפו אותנו, בעזרת עוצמת האש שלנו, ארטילריה, כוח אווירי, אנחנו נשמיד אתכם, נשמיד את הצבא, ותסתיים המלחמה הזאת.
אם אני זוכר נכון, פיירו, שהוא מפקד האגד הארטילרי הצרפתי, מבטיח למפקד הצרפתי שהוא יוכל להשיב על כל ירי ארטילרי או על כל פגז של הווייטמין בעשרה פגזים צרפתיים. הוא טועה מאוד.
הוא מאוד מאוד טועה, כי בשביל לראות עשרה פגזים על כל פגז, אתה צריך
הרבה מאוד תחמושת.
הרבה מאוד תחמושת, אתה צריך דרך פנויה להעביר את ההספקה הזאת. ואחד הדברים הראשונים שהווייטנאמים עושים, הם מנתקים את השרשרת המוצבים מהכביש שמוביל לסייגון. דרך האוויר... הנוי. דרך האוויר קשה להעביר אספקה גדולה, כבדה. מהר מאוד מסלול הנחיתה נפגע, או שהוא מופגז כל הזמן.
ויוצא מכלל פעולה.
יוצא מכלל פעולה, ובסופו של דבר הצרפתים גם מנותקים, גם מחותרים. יותר חשוב מהכיתור, הם מנותקים. 10 שנים לאחר מכן, או 13 שנה לאחר מכן, המרינס ימצאו את עצמם באותה סיטואציה, הם יהיו מחותרים, אבל הם לא היו מנותקים. וזה
הבדל גדול
מאוד. הבדל מאוד מאוד גדול. הקרב הזה נמשך מספר חודשים, לאט לאט הצרפתים נסוגים מהמוצבים שלהם.
אז זה הבדל גדול מאוד בין מחותרים למנותקים.
כן, מחותרים, הצבא הווייטנאמי מקיף אותם מכל הכיוונים, אבל הם גם מנותקים מהכביש שמוביל אספקה, מכביש שיכול להביא סיוע עוד חיילים, לפנות פצועים. זאת אומרת, הצרפתים בסופו של דבר תלויים אך ורק בכוח אווירי, שגם הוא הולך ונעלם.
זאת אומרת, טל, בדוגמה שלך, הצרפתים רצו דקסטרי, לכפות, המפקד הצרפתי רצה לכפות קרב מכריע על הווייטמין, בנוסח נפוליוני, לצורך העניין קרב אוסטרליץ, אחד הניצחונות הגדולים של נפוליון, הוא קיבל במקום אוסטרליץ את וואטרלו, התבוסה הגדולה של נפוליון.
או שהוא קיבל את אוסטרליץ מהצד הרוסי-אוסטרי. בסופו של דבר הוא מפסיד. בהדרגה הצרפתים נסוגים מהמאחזים שלהם, הווייטנאם יותר ויותר, מקיפים אותם עד מאי 1945, יש פה שוב אירוע, אם אנחנו מדברים על האמריקאים, שהצרפתים מבינים שהולכת להיות פה טרגדיה וביזיון צבאי, האמריקאים יגידו, טוב, הצרפתים שוב מפסידים, הצרפתים פונים לאמריקאים בבקשה להתערבות ישירה, אנחנו גם מדברים על ימיו של אייזנהאואר בבית הלבן, ואייזנהאואר הוא הנשיא הראשון שצריך להחליט, האם אני שולח חיילים אמריקאים, boots on the ground, לסייע לצרפתים? הצרפתים יש להם רעיון מאוד מאוד מעניין. אתם האמריקאים תזרקו כמה פצצות אטום גרעיניות קטנות מסביב לדיין ביין פו.
לא פחות ולא יותר.
לא פחות ולא יותר, מה שיותר מפתיע, אייזנהאואר לא אומר לצרפתים התבלבלתם, אלא שולח את המטה שלו לתכנן את האפשרות הזאת, את לבדוק אם זה ייתכן. בסופו של דבר הם מחליטים, מחליטים שלא. אייזנהאואר בסופו של דבר גם יחליט לא לשלוח חיילים, לא להפציץ מטרות וייטנאמיות עם מטוסים אמריקאים, אלא רק להגביר את הסיוע הצבאי שהאמריקאים מעבירים לצרפתים.
בציוד.
בסופו של דבר, בציוד, אמצעי לחימה, 80% מהמימון של המלחמה מגיע מהאמריקאים. אייזנהאואר אבל הוא הנשיא הראשון שצריך להחליט, רגע מה אני עושה עם עצמי שם.
והוא מחליט שלא לשלוח חיילים להילחם בווייטנאם.
כן, הוא מחליט, כיוון שלאייזנהאואר עדיין יש את טראומת קוריאה. נלחמנו קרוב מאוד לגבול הסיני.
קוריאה 1950.
1950, קיבלנו את הסינים עלינו, ולכן אנחנו לא רוצים עוד מלחמה.
זאת אומרת, ב-1950, 4 שנים קודם, לפני דיין ביין פו, האמריקאים נלחמים כדי לעזור לדרום קוריאה נגד צפון קוריאה, ומוצאים את עצמם מסובכים במלחמה על הקרקע נגד כוחות סינים. מצפון לנהר היאלו שבקוריאה.
מדרום לנהר היאלו.
סליחה, מדרום לנהר היאלו שבקוריאה.
והסינים גורמים או מנחילים לאמריקאים את התבוסות הצבאיות הקשות ביותר שלהם. לא האינדיאנים ולא הגרמנים ולא היפנים, אלא הסינים. הסינים למעשה כמעט מפרקים את הארמיה השמינית, את הכוח הצבאי האמריקאי המרכזי, והמטה הכללי של אייזנהאואר עצמו, מאוד מאוד חוששים משוב התערבות סינית.
בווייטנאם.
כרגע בווייטנאם, לכן אייזנהאואר מחליט להגביר את הסיוע, אבל לא חיילים אמריקאים. יש בשלב הזה כמה עשרות חיילים אמריקאים בווייטנאם, שהמטרה שלהם או המשימה שלהם זה לעזור לצרפתים
מספר זניח.
כן, מספר זניח, לקלוט את הציוד, להדריך אתכם קצת, להוריד את הניילונים מהטנקים, אבל לא יותר מזה. הם לא נלחמים בפועל, אין להם נשק, אין להם שום דבר שיכול להפוך אותם ליחידה לוחמת.
והקרב הזה בדיין ביין פו הסתיים בעצם בתבוסה הצרפתית מוחצת, באלפי שבויים צרפתים שמוצעדים דרך הג'ונגלים ממחנות שבויים.
ומחציתם ימותו
בשבי. מחציתם גם ימות בשבי של הווייטמין. איך צרפת מגיבה לתבוסה הזאת? האם היא נשארת בווייטנאם? האם היא יוצאת מווייטנאם?
צרפת, אחרי שהיא מבינה שסיוע מהאמריקאים, מה שהם ביקשו לא יגיע, הם פונים לקהילה הבינלאומית, בואו נתכנס, בוחרים את ג'נבה, ונחליט על עתידו של, של האזור. הצרפתים יודעים שזה היה בתחילת מאי 1954, שזה עניין של זמן שדיין ביינפו טיפול. כל התוכניות הצרפתיות לנסות ולהגיע לדיין ביינפו, אם זה דרך לאוס, אם זה דרך הנוי, כל התוכניות האלה נכשלו, ובאמת בשמיני למאי 54, שמיני במאי 45 זה משהו אחר, דיין ביינפו נכנעת. תמונת ניצחון, דגל על המוצב המרכזי, השבועים שהולכים למחנה השבועים, וצרפת, בריטניה, סין, ברית המועצות, מתכנסות עם נציגים וייטנאמים בז'נבה כדי להחליט על עתידו של האזור. ארצות הברית לא נמצאת בוועידה הזאת, תקרא ועידת ז'נבה, כיוון שמזכיר המדינה האמריקאי לא מוכן לשבת עם נציג סיני קומוניסטי.
באותו חדר.
באותו חדר, כי זה ייראה הכרה של האמריקאים בסין הקומוניסטית. מסתפקים במשקיפים, וביולי 54 נחתם הסכם שלמעשה מסדר את הכלי שחמט מחדש למשחק חדש.
וההסכם הזה הוא בעצם חלוקת וייטנאם לשניים. פטנט שניסו אותו בסכסוכים נוספים בשנים שקדמו לוועידת ג'נבה. אם זה בהודו ופקיסטן, אם זה פה בארץ ישראל בתוכנית החלוקה ב-47, אם זה בגרמניה.
אם זה בקוריאה.
אם זה בקוריאה. זה אף פעם לא עבד.
וכנראה שגם הפעם זה לא יעבוד, למרות שההסכם הזה מכיל בתוכו מספר סעיפים. אז בהיבט הפשוט, תוך מספר כמה מאות ימים, 300 יום, צרפת צריכה לעזוב את כל וייטנאם. צרפתים יעשו את זה תוך פחות מ-100 יום. מדובר על הקמת לאוס, על הקמת קמבודיה, ובאמת הסעיף הבעייתי ביותר, זה חלוקת וייטנאם לשתי מדינות, בקו הרוחב 17, בצפון הו צ'י מין, בדרום הקיסר האחרון שיהיה, אדם בשם באו דאי. וזה מכניס לאיזשהו סימן שאלה את הקרב בדיין ביינפו.
זאת אומרת שהצפון, על פי ההסכם הזה, הצפון יהיה בשליטה קומוניסטית, והדרום ישמור על איזושהי ריבונות וייטנאמית?
כן, זה לשנתיים הבאות. הסעיף האחרון אמר שתוך שנתיים, העם הווייטנאמי יחליט האם הוא רוצה להיות תחת שלטונו של באו דאי, או תחת שלטונו של הו צ'י מין.
באמצעות בחירות?
באמצעות משאל עם.
משאל עם.
משאל עם, והמשאל עם הזה מעולם לא יקרה. אבל, ושוב חשוב פה להגיד, הנושא הזה של המשמעות של הקרב בדיין ביינפו. זאת אומרת, מההיבט הצבאי אין שום ספק שהצרפתים הפסידו תבוסה מאוד מאוד קשה לצבא הווייטנאמי. אבל הקרב הזה לא שינה את המציאות המדינית ואת המציאות האסטרטגית. צרפת עדיין שולטת בדרום וייטנאם. צרפת עדיין שולטת על הכבישים, על הערים המרכזיות, על אזורי הגידול של האורז. ולמעשה הו צ'י מין לא מצליח למנף את הניצחון בדיין ביינפו לניצחון מדיני גורף, וייטנאם כמדינה מאוחדת, כמו שהיה במהלך כל ההיסטוריה הווייטנאמית.
אבל מנגד אני רוצה להציע לך תזה אחרת, שאומרת, בדומה לבן גוריון אצלנו, כשהתגלגלה לפניו השאלה על חלוקת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר 1947, אולי הייתה להם גדולה גם להו צ'י מין וגם לבן גוריון, להבין שהחלוקה היא תחילת הסיפור ולא סוף הסיפור, וסוף הסיפור ייקבע באמצעות מלחמה, אם זה מלחמת העצמאות אצלנו, ואם זה המשך המלחמה בווייטנאם.
אז קודם יש את המתקת הגדולה, וזה רק לשנתיים. זה מבחינתו של הו צ'י מין, אבל אנחנו יודעים שמהמסמכים שיש על הסכם ז'נבה, שהו צ'י מין התנגד לחלוקה הזאת. בניגוד לבן גוריון, שהיה צריך לעבוד קשה כדי לשכנע חלק מהתנועה הציונית, בוא נקבל מה שיש, ואז תוך כדי תנועה אולי ישתנו הגבולות, הו צ'י מין לא רוצה את החלוקה הזאת. הוא רוצה וייטנאם מאוחדת, וצריך לזכור שהלאומיות פה היא קצת שונה, כי וייטנאם, במהלך ההיסטוריה, תמיד הייתה קיסרות עם גבולות מאוד מאוד ברורים, מתח עם לאוס, עם הקיסרות בלאוס, מתח ארוך עם הקמבודים, היא נשלטה, או הייתה בחסות סינית, אבל גם כשהצרפתים שולטים בווייטנאם, הם שומרים על הגבולות המאוד מאוד ברורים, בין וייטנאם ללאוס, קמבודיה, סין, ויש מדינה שהיא ברורה גיאוגרפית. ארץ ישראל, מדינת ישראל, אפשר פה להתחיל להתווכח איפה הגבולות, ללכת לאימפריה הרומית, האימפריה הביזנטית, סוריה הגדולה, צפון הארץ, דרום הארץ, זה משהו הרבה הרבה יותר אמורפי מאשר וייטנאם, ושוב חשוב לזכור, הו צ'י מין מתנגד לחלוקה הזאת, הוא לא מקבל את התמיכה הסינית והרוסית, כיוון שהסינים והרוסים רוצים להראות שהם עם הקו הצרפתי אנגלי, כי גם הם רוצות את המדינות האלה, צריכות את הכסף, צריכות את התמיכה. מלחמות זה לא דבר טוב לסינים וגם לרוסים בתקופה הזאת. וכמובן, אם מדינה לא מחולקת תשיג עצמאות, מה זה אומר על קוריאה ועל גרמניה? פתאום הסינים יכולים לקבל בעיות מצד הקוריאנים, הגרמנים יחליטו שגם הם רוצים לנסות ולהתאחד ולהיות עצמאים, ניטרלים במלחמה הקרה, כמו אוסטריה, כמו שוודיה, ואולי אפילו שומו שמיים לפנות למערב. זה דבר שהוא מאוד מאוד מפחיד את הסובייטים, ולכן הסובייטים והסינים מוכנים לקבל את הקו המערבי, ולא את הקו של הו צ'י מין, והם למעשה כופים על הו צ'י מין לחתום על ההסכם, והמתקת הגלולה המרה זה רק לשנתיים. בשנתיים האלה תעבוד קשה כדי להשיג את תמיכת העם בדרום, לאותו משאל עם שבו העם הווייטנאם יחליט מה קורה.
משאל עם שכאמור לא יגיע. אז טל, ברשותך, נעזוב רגע את ועידת ג'נבה, נחזור עוד פעם לקרב בדיין בלנפו, שאתה אומר שמבחינה צבאית אין ספק שהווייטמין ניצחו, אבל הם לא יצריכו למנף את הניצחון הצבאי למגרש המדיני. אז איך זה שבכל עיר וייטנאמית היום יש רחוב, אפילו רחוב מרכזי, שנקרא רחוב דיין ביין פו?
הוא עדיין מסמל ניצחון צבאי מפואר על אימפריה אירופאית. צרפתים אימפריה אירופאית ששלטה 100 שנים, והקרב הזה בסופו של דבר מחייב את הצרפתים לצאת מווייטנאם. זאת אומרת, נכון שתהיה חלוקת וייטנאם, והחלוקה הזאת תימשך לעד 70-75, אבל דיין ביין פו זה הזרע הראשון לעצמאות הכוללת, או השלב הראשון. היינו צריכים לסלק את הצרפתים, סילקנו את הצרפתים בניצחון צבאי של הצבא שלנו, הצבא הווייטנאמי מול הצבא הצרפתי, לכן זה קרב מופת.
זאת אומרת שדיין ביין פו תמונף, אני אשתמש במילה שאולי בעייתית, אבל בעצם תהפוך לסמל בדרך לעצמאות הווייטנאמית.
בדרך לעצמאות, זה השלב הראשון החשוב, כי הצרפתים נתפסו כאימפריה שאי אפשר לסלק אותה. והנה הצלחנו לסלק אותם בקרב שנמשך כמה חודשים, או מערכה שנמשכה כמה חודשים.
אבל הצרפתים הסתלקו, ובאו אמריקאים.
נכון. אמריקאים מבינים שמהר מאוד לוואקום הזה, הקומוניסטים ירחיבו את האחיזה שלהם, והחשש הגדול שלהם זה שהדרום ייפול בידיים קומוניסטיות. אמריקאים לא שותפים להסכם ג'נבה, לכן צריך לקחת את מה שההסכם הזה יצר, שתי מדינות, ולמעשה לחזק את דרום וייטנאם, כדי שתהיה מסוגלת להתמודד מול תוקפנית צפון וייטנאמית
קומוניסטית
עתידית. אותו דבר אמריקאים עושים באותה תקופה בקוריאה. כדי למנוע תוקפנות מחודשת צפון קוריאני, נבנה לדרום קוריאנים צבא חזק. אותו דבר האמריקאים מתחילים לעשות, וב-1955 אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר יועצים אמריקאים, עדיין יועצים, לא במרכאות, שבאים לווייטנאם, לדרום וייטנאם, לבנות לצבא חדש, מודרני, חזק, לפי המתכונת האמריקאית, שיהיה מסוגל להתמודד מול פלישה צפונית. לא גרילה, לא פעולות שיטור, אלא סגנון מלחמת קוריאה, שהצפון פולש לדרום, אותו דבר צפון וייטנאם, דרום וייטנאם, זה המשימה של האמריקאים, להכשיר את הווייטנאמים
של הדרום,
להתמודד מול הצבא, כדי ששוב אנחנו לא נצטרך לשלוח חיילים, אולי מטוסים, נוסעות מפציצים מהפיליפינים, אולי מטוסים מנוסעות מטוסים, אבל לא חיילים על הקרקע, כן? מה שאמריקאים קוראים boots on the ground.
וזה המקום אולי לסיים ולשאול, וזאת באמת תהיה השאלה האחרונה, על תיאוריית הדומינו.
תיאוריית הדומינו היא למעשה הרצון של אייזנהאואר להבין או להסביר לעם האמריקאי ולעולם דרך זה, מה יכול לקרות אם וייטנאם תהפוך להיות קומוניסטי. מבחינתו זאת תהיה אבן הדומינו הראשונה שתפיל את שאר מדינות האזור ואפילו תגיע לבורמה והודו ואולי יפן ואולי אפילו מעבר לזה, וכל האזור הזה יהפוך להיות
צבא באדום.
צבא באדום ויהיה קומוניסטי. תיאוריית הדומינו היא בסופו של דבר מה שהכניס את האמריקאים לווייטנאם. אנחנו צריכים לבלום את הקומוניסטים, זה מתחבר עם טרומן גם, אנחנו צריכים לבלום את הקומוניסטים, כדי שאבן הדומינו הראשונה לא תיפול, אנחנו צריכים להחזיק את אבן הדומינו הראשונה, ואנחנו נחזיק אותה בעזרת הרבה כסף, הרבה אמצעי לחימה, ובסופו של דבר, באמצע שנות ה-60, גם במאות אלפי חיילים אמריקאים, שיחפשו, כמו שאומר פורסט גאמפ, מישהו בשם צ'ארלי.
תודה רבה, מרתק. תודה רבה.
תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו, נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלטק.